רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
שלום לכם, טוב, אתם במעדן ויניל, לא טעיתם, לא בשעה, לא בתחנה. זו מין מחווה לשורשים החצי רומניים שלי, ומן הסתם אולי גם של האורח שלנו באולפן, שהוא אלעד קידן.
שלום.
מה שלומך?
מצוין.
בסוף הגעת, קצת איחרת, כמעט איחרת, אבל לא.
כן.
לא, הוא לא איחר.
יש איזה בלבול כזה, איך שעולים על שדרות קוגל, אתה תמיד לא בטוח.
תמיד ישר בקוגל, אחרי זה ויצמן, ואז מגיעים בכיף, לא, אין שום בעיה.
חוקי חולון.
בפעם הבאה אתה כבר תדע להגיע לפה אחלה.
כן.
עכשיו, אתם אולי מכירים את השם אלעד קידן, מסרט שנקרא יורד למעלה. סרט שהתסריט שלו, שגם אותו כתב אלעד, זכה בפרס אופיר לפני כמה שנים. אבל אלעד הוא לא רק קולנוען, הוא גם אספן תקליטים. והוא עשה לי הפתעה, כי בדרך כלל אני יודע פחות או יותר מה האורח שלנו מביא לנו. הפעם אין לי מושג בכלל, אז אתם ואני מוזמנים למסע בתקליטייה של אלעד. נספר משהו על הקטע הרומני הזה שנשמע לנו ברקע.
אני גדלתי בבית שחציו רומנים, סבא וסבתא רומנים, שמאוד מאוד אהבו וטיפחו ושמרו על המסורת הרומנית, באוכל ובמיוחד במוזיקה. אחד מהזיכרונות הכי חמים שאני נוצר בליבי זה ארוחות ערב אצל סבי וסבתי, שהיינו בתום ארוחת הערב סבא היה שם תקליט, והיינו מפנים את הכיסאות, ופשוט
רוקדים פרניצה.
רוקדים, את סבתא שלימדה אותי את כל סוגי הריקודים, ואני זוכר אותה מכל גובה, מגובה הברכיים, מגובה מותניים, כאילו בכל שלב של הצמיחה שלי, וזה היה דבר קסום, ממש.
זה היה מתנה. בחיפה.
זה היה באתלית.
בית
די פריפריאלי, אפילו באתלית, ליד המסילת רכבת. זה היה פשוט נפלא, והמוזיקה הזאת, כשאתה חווה את זה ככה, ביחד עם אוכל ומשפחה, זה ממש נכנס לך לדם. עד היום, כשאני רוצה להרגיש טוב ככה, בתוך כל ההמולה של להכין ארוחת ערב, עם הילדים והכל, ובית ובלגן, פתאום לשים מוזיקה רומנית, הופך את הקרקס הזה לאיכשהו הגיוני. יש בזה איזה כוח בלקני כזה, לסדר את החיים.
כן, מוזיקה רומנית עם פפנש בצד, זה נהדר.
ובעצם אני כבר בן 40, אז גדלתי גם כן בתקופה הזאת שזה לא היה כל כך פשוט ללחוץ על איזה קליק כדי לשמוע שיר שאהבת, שמעת את מה שהיה לך בבית. ובגלל זה אני חושב שיש לי איזו חיבה מיוחדת דווקא לטעם אזוטרי, זאת אומרת לטעם שאתה אוהב את השירים ומתקשר לשירים, שפשוט היו איכשהו התקליטים שבמקרה נאספו בבית, הקסטות, מכל התקופות.
זה אוסף שהתחיל ממה שאתה ירשת במרכאות מההורים שלך?
לא, עוד לפני כן כבר התחלתי לאסוף תקליטים פה ומשם, דברים קצת יותר אולי עכשוויים, אני יודע מה, ליאונרד כהן, דברים כאלה, אבל או ג'אז, אבל כשסבי וסבתי נפטרו, התחלתי בעצם לקלוט כל מיני תקליטים מהעבר, ואני מאוד אוהב לחזור לשירים מסוימים, לתקליטים מסוימים, תקליטים שיש להם סיפור. יש איזה בעיניי ערך גדול מאוד שאתה מחזיק בבית תקליט, שאתה יודע ששמעו אותו במסיבה בשנות ה-60, ואתה מנגן את אותו, לא את אותו שיר בלינק באינטרנט, את אותו תקליט עצמו, שאיתו נדדו ממסיבה למסיבה.
אתה מוציא אותו מהעטיפה, אתה מנקה אותו טוב-טוב מאבק, למרות שהיה לנו כאן את שאול גרוסברג, שנזף בי כשניסיתי לנקות אבק, אמר, אסור, זה שומר על האותנטיות של התקליט.
ברור לי שיש סט של אמונות שלהם בעניין הזה, שאני לא מבין בו דבר וחצי דבר. אבל גם בתור אב לילדים, זה מאוד מאוד חשוב לי להיות מסוגל להראות לילדים שלי את ה... מנגנון, כי כשאתה מסתכל על תקליט, אתה מבין איך המוזיקה מופקת, פחות או יותר, כשאתה משמיע אותו בלינק, בדפדפן אינטרנט, אין לך שום דרך להסתכל פנימה לתוך המנוע ולהבין איך זה עובד, זה הכל נסתר מעיניך, ובתקליט זה דבר מהפנט, להסתכל עליו.
ותקליט דורש ממך גם איזושהי הכנה מוקדמת, אתה צריך ללכת, לחפש אותו, להוציא אותו, לנקות אותו, לכוון אותו.
נכון.
וזה מין טקס.
והרגע הנורא הזה שפתאום איזה תקליט שאתה מאוד אוהב, פתאום אף לך מהידיים ונופל.
זה יותר גרוע.
זה יותר גרוע. יש לי כמה רגעים כאלה ש...
טוב, עכשיו אנחנו נשים את התקליט השני. ספר.
שעליו יש לי סיפור, התקליט הזה זה תקליט של אוסקר פיטרסון והרי אדיסון, תקליט ג'אז, פסנתר וחצוצרה, פסנתר בסגנון קצת של אר טאטום כזה, נפלא, כל כך מינימליסטי, אבל מלא באנרגיה ותשוקה וקצב וגאונות, וירטואוזיות, פשוט בלתי הגיונית במבע המוזיקלי ובמקוריות. נורא אוהב את התקליט הזה, אחד מהתקליטים הכי אוהבים עליי, שאני שומע לעיתים קרובות. אתמול, כשבאתי לאסוף את התקליטים לתוכנית, אז הוצאתי אותו, ולראשונה פתאום נפל מתוכו פתק. ולא הבחנתי בפתק הזה מעולם.
ומה כתוב שם?
עכשיו, זה פתק משנת 83. ולהפתעתי, הפתק הזה לא רק שהוא... זה פתק בעצם שמוקדש לאבא שלי, זוג חברים שקנו לו במתנה את התקליט הזה, עם תאריך והכל.
כי הוא אהב ג'אז.
בפתק כתוב לאברי, אחרי ההתרגשות של מסיבת ההפתעה, שב הרגע ושמע תקליט, אנו מקווים שזה לטעמך ותהנה ממנו בהמלצת אשתך. מזל טוב. וזה מנובמבר 83, ובעצם, למה אותי זה נורא הפתיע? כי הזיכרון הראשון שלי הוא ממסיבת ההפתעה הזאת. אבא שלי היה בן 30, אני הייתי בן 3, הוא נכנס לדירה של אחד הדודים וכולם צעקו ואני לא הבנתי למה הם צועקים על אבא שלי ואז לאט לאט זה חלחל לי שזה מין משחק של מבוגרים, והבנתי שזו מסיבת הפתעה, שיש כזה דבר בכלל. והנה, בזכות התוכנית, נתקלתי בפתק הזה שהוא מתעד את הזיכרון הראשון שלי בעולם.
אז מעדן ויניל עשתה משהו טוב אחד לפחות. סיגניפייז, אם נקרא.
כן.
נשמע. מאזינים שהצטרפו אלינו עכשיו. גם ג'אז, גם ג'אז יש לנו כאן בתוכנית. היום יש לנו מעדן ויניל קצת, קצת אחר, בזכות האורח שלנו, אלעד קידן, במאי, אספן, ומגלה כל מיני דברים מעניינים, ומביא אותם אלינו כאן לתוכנית. הסיפור הזה שסיפרת קודם על גילוי הפתק הזה ובעצם היזכרות בזיכרון הראשון שלך, גם כשאתה כותב תסריט זה נובע מאיזשהו קטע ביוגרפי, כי אני מניח שהיורד למעלה לא קשור אליך ביוגרפית, כן? אתה לא ירדת, אתה לא עזבת את...
במידה מסוימת דווקא כן. אבל אני חושב שיצירה, בהרבה מאוד מקרים, היא איזשהו מאמץ שלנו לאחוז בעבר שהולך ומתרחק ונתלש לנו מהידיים. יש לי רגישות מאוד גדולה לעבר, וזה קרב אבוד מראש, אבל אתה מרגיש לפחות שאתה מתאמץ לעשות משהו. אתה יודע, כשאתה קורא, נגיד פואמות של אלן גינסברג, אז אתה מבין שמישהו היה צריך לקום ולתעד את מה שעבר על הדור הזה של הביטניקים. זה לא חושב, זה אלן גינסברג או ביטניק אחר, סופר, אבל באיזשהו שלב מישהו מרגיש משהו כלפי משהו אחר, ומרגיש שבאמצעות היצירה הוא יכול איכשהו לזקק את זה ולהאחז בזה. אני מאוד מזדהה עם כתיבה למשל של יעקב שבתאי. בכלל, המאמץ האנושי, הרי כל הקיום שלנו, יש לי מין אנלוגיה ויזואלית לזה, החיים, מה זה החיים? החיים זה כמו... זה כמו הליכה אחורה באיזשהו מקום, כי כל מה שאנחנו חווים נזרק מיד לתוך העבר, והופך לנצנוצים ששוקעים אל תוך העבר, מול עינינו. מה שבהווה הוא חולף עכשיו מאחורי ראשנו, הוא חולף ומיד חומק, אז מה שנותר לנו הרבה פעמים בחיים, זה להסתכל אחורה על דברים שעברנו ולנצור אותם, לשמור אותם, להרהר בהם. חלק גדול מהחיים שלנו מתקיימים ביחס שלנו לעבר, אני חושב. אז בסרטים בהחלט אני גיליתי שמשהו שדוחף אותי זה התחושה שהאזור והמרחב שבהם הסרט מתרחש הוא על סף שינוי. ככה הרגשתי לגבי גרמי המדרגות הישנים של חיפה ההיסטורית מהנמל עד למעלה, שזה עיר בשינוי, בייחוד צלע הר הזאת שהייתה באיזה ניוון, סוג של וקום או שקיפות מבחינת העיר.
אתה אוהב את חיפה?
אני מאוד אוהב את חיפה, כן. מאוד, אוהב, מאוד רוצה לחזור לחיפה. אז זה אזור שבשינוי, וחשתי שיש לי את האנרגיות והדחף ללכוד משהו ממנו לפני שהוא מתחלף. אז אצלי ספציפית זה מניע ליצירה.
טוב, עכשיו ביקשת לשמוע את מרינו מריני, וגם נורי ביקש, נכון?
כן, הבן שלי שנמצא איתנו כאן פה באולפן, בן 9.
אני מקווה שהוא לא משתעמם. למה לא תצטרף אלינו? נפתח לך מיקרופון, תספר סיפורים. הוא לא רוצה. אולי אחר כך, אולי אחר כך.
אולי אחר כך.
אז למה מרינו מריני? שמוכר אצלנו בעיקר ממרינה, מרינה.
מרינו מריני ומוליינדו קפה גם לדעתי.
יכול להיות.
מרינו מריני, התקליט אהוב עליי ביותר אצלי, מקרב כל התקליטים שלי.
עד כדי כך.
כן. היא סנטימנטלית, גם מוזיקלית, אבל יותר מהכל סנטימנטלי, זה תקליט שכשהבן שלי, שנמצא איתנו פה באולפן, נורי, הוא היה קטן, אז הייתי שם את התקליט הזה, ושם אותו לידיים בערב, את הילד, ומרדים אותו. הוא היה נרדם לי על הכתף, והייתי רוקד איתו בסלון, עד שנרדם את כל הצד של התקליט, אני ממש, זה זיכרון חזק, וזה דבר נורא נורא יפה שמוזיקה יכולה לעבוד ככה, גם בשבילי וגם בשבילו, הוא מכיר את מרינו מריני.
הילד שלי היה מכור לשני שירים שהוא חייב לשמוע אותם לפני שהוא הולך לישון.
כן.
אחד זה Always Look on the Bright Side of Life, והשני זה Love and Marriage של פרנק סינטרה.
את שני אלה כל ערב.
כל ערב.
וואו.
כל ערב. אז כן.
יפה. וגם יש בתקליט הזה משהו, כשאני חושב על ההיסטוריה של המוזיקה הפופולרית, המוזיקה שבעצם אנשים השתמשו בה באופן יומיומי, בבית, בקרב המשפחה או חברים, אז הפונקציה של תקליטים היא קצת השתנתה. אני מסתכל על תקליטים של הדור של סבא שלי, אלה תקליטים שלפעמים בכלל לא היו שרים, רק היו עושים קאברים, אלה היו תקליטים שבהגדרה היו מיועדים למסיבות, היה בהם טוויסט או צ'ה-צ'ה-צ'ה, היית שם את התקליט ושוטה ואוכל עם חברך.
אתה הפרדה בין המוזיקה הקלאסית למה שנקרא מוזיקה סלונית, תקליטים...
יפה, אז היה בהם איזה חוסר יומרה במוזיקה הסלונית, בתקליטים של המוזיקה הסלונית, היה חוסר יומרה, מצד שני מקצועיות נורא גדולה בביצוע וברמת הנגנים והעיבוד, הייתה בזה מקצועיות אדירה. עכשיו, התקליטים האלה הרבה פעמים, למשל פה ספציפית, מרינו מריני, הם הקפידו, זה שיר אחד, מין בלדה איטית, כיפית שאפשר לקרוא את סלואו או משהו כזה, ואז שיר מהיר. שיר איתי, שיר מהיר. בהגדרה, אז הם לא, הם ידעו שהם מכוונים לעשות משהו שייתן לאנשים תחושה טובה, לאכול, לשתות, לרקוד ביחד, להתאהב, לספר בדיחות, לחיות. ולאט לאט אתה רואה שתקליטים הפכו להיות אלבומים, הפכו להיות מין משהו קונספטואלי, כמו איזה רומן, שיכול להיות לך, אתה קונה אותו בגלל שיש שיר אחד טוב שאתה אוהב לשמוע, וכל שאר השירים אתה צריך איכשהו לסבול אותה, אתה מבין? בתקליטים של שנות ה-50 זה לא היה ככה, אתה כל שיר נהנית, זה היה בשביל לשתות קוניאק, לאכול, לבלות, לא היית עושה, זה לא היה מין איזה, כמו יצירה אדריכלית, בוא נגיד ככה. זה פשוט היה רצף של שירים כיפים.
אז איזה מרינו מריני אנחנו נשמע עכשיו? הבלדה, הקצבי, אני מקווה שקצבי.
לא, אנחנו דווקא נשמע שיר, מה זה יפה, איתי, אבל הוא יפהפה ונורא נורא נוגע. קוראים לו סקוגניצו, זה במין ניב איטלקי, שאני חושב אולי נפוליטנית או משהו כזה, לא בדיוק איטלקית רגילה.
זה?
בוא נשמע.
מאוד נפוליטני.
כן.
Sin pertinente in fama, sin nata panganna, l'occhio tui sotto i lama, che sto cuore vanno impazzare.
sto cuore mio tu non vizza, non fa niente che si scugnizza.
Scugnizza, scugnizza, come te pozza credere?
Prima tu me fai chiagnere e dopo m'accarizza.
Perché scugnizza? Sorde femmine ca stessa abilità a cento bocche tenere l'amore tu sai giurare,
ma sto cuore mio tu non pizza, non fa niente che si scugnizza.
Scugnizza, scugnizza, come te pozza credere?
Prima tu me fai chiagnere e dopo m'accarizzi.
Perché scugnizzo? Macchia rossa in piette, in terra tu si caduto, qualcuna pa dispietta, malamente t'avrà cogliuto.
Vogliamo tu a me sto cuore in pizza, non morì scugnizza.
Scugnizza, scugnizza, come te pozza credere?
Prima tu me fai chiagnere e dopo m'accarizzi.
Perché scugnizzi?
Prima tu me fai chiagnere.
למי שמעז להטיל ספק בזה שאנחנו מנגנים תקליטים, יש הוכחה. כל הזה שאפשר לטעות בו, סליחה שאנחנו גונבים ממרינו מריני קצת מהשיר, אבל זה בסדר. אתם במעדן ויניל. אני אומר את זה כל פעם, כי יכול להיות שישנם אנשים, ישנם מאזינים שרגילים למעדן ויניל קצת יותר קצבי, אולי אפילו קצת יותר אנגלי, נגיד ככה. ותישארו איתנו, כי היה לנו ג'אז, והיה לנו רומנית, והיה לנו איטלקית, ואנחנו הולכים לא רחוק משם בתקליט הבא, זמרת יהודייה, שקוראים לה, קראו לה, ברברה. זה לא היה השם האמיתי שלה, עד כמה שאני זוכר, זה הכינוי שלה שהיא רצה איתו. אוקיי, אז השאלה מתבקשת, למה ברברה, כן? סתם בגלל שהתקליטייה שלך היא כל כך מגוונת ואתה יכול להרשות לעצמך, טוב, היום בא לי לשמוע צרפתי?
תראה, התקליטייה שלי היא די פשוט אקראית, מה שנופל בחיקי, אני לא רוכש במיוחד, אבל כל כך הרבה אנשים...
אתה עשית הכנות לקראת התוכנית, או פשוט
כן,
עמדת
לא,
מול,
לקחתי את מה מול התקליטייה,
אמרת, אוקיי.
את הדברים שאני אוהב לשמוע, לקחתי. ברברה היא שייכת לדור השנסונרים בצרפת, שכקולנוען אני מעריץ אותם. למה כקולנוען? כי אלה אנשים שכשהם באו לשיר את השירים שלהם מול מצלמה, לא נרתעו, נתנו למצלמה להיכנס לקלוז-אפ הכי אכזרי שיש, ולהיראות פשוט איום ונורא מול המצלמה, מלאים ברגשות, מבצעים את התפקיד, משחקים את התפקיד של מה שהם מרגישים.
זה הגרסה לא, שלהם לסינמה וריקר.
לא לבושים בחליפות ונראים מיליון דולר ושרים על כמה שהם סובלים באופן מעושה ורצים הלאה להופעה הבאה, אלא באמת מקריבים משהו משלמים איזה מחיר בעת שהם מצטלמים, באמת מרגישים משהו.
אלה היו קליפים בעיקר בשחור לבן.
אלה היו קלוזאפים ממושכים, להיות 5 דקות באקסטרים קלוזאפ, בפילים, עם כל הפגמים והחוסר שלנו, ג'אק ברל, ברברה, אנשים שלא ישרו להם את השיניים למשל. והם פשוט מצטלמים ככה, בלי להירתע, כשהם נבחנים גם כזמרים, אבל גם כאנשים שמכילים כמו קלי ברק של רגש. זה היה הדור של השנסונרים, וכל כך כיף לראות מבצעים אמיצים כל כך, שעמדו ובלי התייפיפות, אמרו, אני פה כדי לספר לכם סיפור על החיים, כדי להעביר איזשהו רגש. הם באמת איזשהו דור מעבר בין הפולק לעולם הפופ, הכל כך פלסטי ומלאכותי. השיר שאני רציתי להשמיע של ברברה הוא שיר נורא קליל דווקא וחמוד, שקוראים לו סילפותו אבונה, שזה אומר...
קלנו או שפספסנו רצועה?
עם התמונה... לא, זה
הטרק
השני.
טרק שני.
צריך להיות.
אז שנייה, אנחנו נעצור.
אני אספר על השיר מתי.
כן.
בקיצור...
רגע, זה הראשון אם ככה?
זה הטרק השני.
השני.
כן, נראה לי שעכשיו אנחנו בשלישי.
לא, זה היה דווקא השני, אז יכול להיות שמשהו פה יתאפר. אנחנו נרוץ.
זה השלישי.
זה השני. אוקיי. אתם רואים, הכל נעשה בשידור חי, גם למצוא את הרצועה הנכונה.
כן, הנה, עכשיו זה יתחיל. בקיצור...
רגע, זה סוף הטרק הראשון.
זה סוף הטרק הראשון, בוא נראה.
קודם כל תוודא. קודם כל נוודא.
בוא נוודא.
קודם כל נוודא.
כן, זה זה.
זה זה! יאללה.
הסיפור הוא, השיר בעצם בתרגום חופשי, זה אומר, עם התמונה טובה. וזה מונולוג של אשת הנשיא, שמסתכלת בעיתון ורואה תמונה של רוצח, נידון למוות, אבל בגלל שהוא חתיך, אם מתחילים לעלות לה בראש, לצוף לרעיונות לאפולוגטיקה, שבעצם אולי כדאי לחנון אותו המסכן, ואולי צריך לתת לו בכל זאת צ'אנס שני, והכל בגלל התמונה. פשוט בגלל התמונה. ואני חושב שזה... מקסים וחמוד, מצחיק, גם ביקורתי, אבל גם אנושי, ומאוד מתאים לזמננו, שאנחנו שופטים היום את הכל על פי איזשהו סלפי של מישהו.
אז זה קדם
ריאליטי. זה קדם ריאליטי, בוא נשמע.
Que le fils de mon voisin, ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant de voir tomber des têtes. À la fin, ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire. Cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir pour l'avenir de la France contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle. Surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
כן, אז זו הייתה ברברה. שנייה אחת, אנחנו נעצור את התקליט. אתם רואים, זה מסובך. יש תקליטים, צריכים לעצור אותם, צריכים לנגן אותם. אל תתחילו עם זה, חבר'ה, זה... טוב, שמענו את ברברה, ודיברנו על איך זה לשיר כשאת לא נראית כמו מיליון דולר, אבל יש לך קול בלי עין הרע.
של מיליארד.
כן. אנחנו עוברים עכשיו לתקליט שהוא לכאורה, לאור כל מה ששמענו עד עכשיו, אז הוא יראה לכם קצת יוצא דופן, מה עושה מלך הקיטש הגרמני, הר ג'יימס לאסט אצלנו בתוכנית. נו, אז מה הוא עושה כאן בתוכנית?
אז שוב, אחד הדברים שאני אוהב בתקליטים הישנים האלה זה את הקיצ'יות, אפילו הקמפיות שלהם, העטיפות, הרעיון הכל כך מטורף של לשים על תקליט של, אני יודע מה, עיבודים לסקסופון של כל מיני נעימות מפורסמות, תמונה של בחורה בבגד ים, הוא כל כך מטורף.
אבל היה לו להיט ענק עם ביסקאיה, שזה...
אז כן, אז ג'יימס לאסט זה בהתגלמות של איזשהו, של הדבר הזה שבעצם...
יצא לך לראות, לא, אתה היית קטן.
אני הייתי קטן.
אבל בשנות ה-70, אולי גם תחילת ה-80, בערוץ הראשון והיחיד שלנו, שידרו את התוכניות של ג'יימס לאסט. הוא היה מופיע שם, התזמור
הזה, ריוויו.
כן, ומארח כוכבים, ו... זה פשוט, עומד לו אדם, לפניו תזמורת של עשרות.
כן.
הוא מניף את השרביט שלו ככה בנונשלנטיות, וזה יוצא מוזיקה, אחלה מוזיקה, קיטש לגמרי, אבל אחלה מוזיקה.
כן. אז יש משהו, אני חושב, אנחנו שגדלנו לתוך הפוסט-מודרניזם, יש לנו איזה...
אתה גדלת ישר לתוך דפש מוד, אתה לא יודע מה היה לפני.
אני גדלתי, אתה יודע, אני חוויתי את השסע שלי בתפר שבין שנות ה-80 ל-90, בין ישראל של ערוץ 1 לישראל של ערוץ 2 ועידן הקניונים, זה השסע. השיפט הגדול בחיים שלי מבחינת פרספקטיבה בהוויה פה, התרבותית, אבל אני חושב כמו שאצל טרנטינו יש איזו חיבה לשירים, מפעם לשירי פופ ישנים, במסגרת הפוסט-מודרניזם, הפסטיש הזה, אז גם אצלי, גם עליי זה לא פסח, הדבר הזה, וככה מצאתי את עצמי כשעשיתי את הסרט העלילתי ברוך מלא, היורד למעלה, משתמש בשיר פה מתוך התקליט טנגו של ג'יימס לאסט, שירי טנגו בעיבודים תזמורתיים.
אני לוחץ, אני לא אחראי, כי כבר ראינו שהטרקים פה, אז הנה.
אני רק אציג את השיר. השיר זה...
אם זה השיר, תכף תגיד לי.
אוקיי, הוא נקרא טנגו חלילים, זה טנגו, כשהחלילים מובילים את הטנגו, והשתמשתי בו ל... בדיוק זה. עכשיו, השתמשתי בזה לרגע שבו אחד הגיבורים נכנס לקניון פנורמה בחיפה, שזה הקניון הראשון בחיפה, שהיה בו גם כן כבר משהו מיושן, מרוב שהוא הראשון, יש בו משהו כבר 60's, כמו הסנטר. אתה חושב על ה-60's לפעמים שלא את הסנטר. אז אתה... אז שמתי את זה כמוזיקת רקע של הקניון, וזה עבד נפלא.
נסחפים לנו כאן על נהרות השמלץ, אבל זה נחמד.
זה עובד, זה עובד.
זה עובד. אז הזכרת את היורד למעלה. סרט שהוא התקבל בביקורות נהדרות, כמעט מקיר אל קיר פה, וזכה, הזכרנו...
שלושה פרסי אופיר.
שלושה פרסי אופיר, ביניהם על התסריט.
כן.
עריכה ופסקול.
נכון.
ופסקול. אז זה חלק מהפסקול.
נכון, זה מהפסקול של היורד למעלה.
והיו שם גם יצירות קלאסיות, אני מבין?
היו יצירות קלאסיות שאחד התענוגות הגדולים בהפקה היה להקליט אותן עם נגנים, סטודנטים מגבעת רם מהאקדמיה.
עוד מקום אהוב עליי, גבעת רם.
כן, חמישיית קלרנית של ברמס, כן. יצירה שנפלאה שכל פעם אני נתקל בה בכל המוזיקה. שופן אחד, היו כמה דברים.
אז תגיד, יש לי שאלה שתמיד מעניינת אותי כשאני רואה סרטים ואני שומע מוזיקה קלאסית בפסקול. זה נעשה גם מסיבות כלכליות, כי זה פאבליק דומיין?
אני חושב שלא, לא, לא נראה לי שזה, זאת הסיבה. בדרך, אני לא.
לא אצלך.
לא אצלי ולא... אבל אני חושב שפשוט הרבה פעמים... מוזיקה אינסטרומנטלית היא יכולה לשמש רקע אולי יותר מתאים לקולנוע, מאשר מוזיקה שיש בה זמר ומילים, זה גונב את ההצגה. מוזיקה זה דבר מאוד מאוד חזק. צריך להשתמש בו בזהירות בקולנוע.
הסרט הזה נעשה לפני כמה? 4-5 שנים?
הוא נעשה ב-2015, הוא יצא.
4 שנים?
כן.
נו, ומאז?
מאז עשיתי סרט קצר, אני מלמד הרבה, ולאחרונה כתבתי אופרה. שעלתה 3 פעמים, פעמיים בירושלים ופעם בתל אביב. אופרה באנגלית, ש...
אתה כתבת את הליברית, מה שנקרא?
אני כתבתי את הליברית שלה, כן. ואת הלחן כתבה רוני רשף, מלחינה מאוד מוכשרת. היא הזמינה אותי לכתוב את האופרה. החלטנו ביחד על הנושא ושנכתוב את זה באנגלית. קוראים לה When He Was Good, וזה עלה במסגרת סדנה למוזיקה אומנותית, על שם ג'מבוקי, וזו הייתה חוויה נהדרת. פעם ראשונה שזכיתי ליצור משהו לבמה, להתרגש עם הזמרים, להיות בלחץ אטומי בזמן ההופעה, לקוות שלא תהיה שום פשלה ושהכל יתקתק. חוויה נהדרת שאני מאוד הייתי שמח להמשיך ולצעוד גם במשעול הזה. יש איזו קנאה מצידי כקולנוען תמיד באנשי במה, שיש להם למשל זמן נורמלי לחזרות. חזרות זה הכל, אתה עובד מהבוקר עד הערב עם שחקנים, וכל הופעה אתה יכול לשפר לקראת את ההופעה הבאה. ולעומת זאת בקולנוע יש לך מעט מאוד זמן להשיג את זה. מצד שני, מה שלא עובד אתה יכול גם להשאיר על רצפת חדר העריכה, אף אחד לא יודע בך שזה היה אפילו בתוכנית.
אתה אומר לכל פלוס... יש מינוס,
כל מדיום ויתרונותיו, כן. אבל ההתרגשות שבלהיות עם הזמרים, ששרים את הטקסט שכתבתי, את הלחן של רוני, זה היה נפלא, מאוד כיף. גם אני מאוד אוהב מוזיקה, אני מנגן גם, זה מתחבר לי. יפה.
אז אנחנו...
אבל להמשיך את הנקודה הקודמת, אני גם כתבתי 2 סרטים קצרים עכשיו שאני רוצה לעשות, וסיימתי לכתוב סרט ארוך.
תגיד, עד כמה קשה לעשות פיצ'ר בארץ?
צריך הרבה סבלנות ונחישות בשביל לעשות פיצ'ר בארץ, כי זה הרבה פעמים זה מערב המתנה מאוד ממושכת. מזל, יש המון... הצעות שמוגשות לקרנות, זה לא קל להשיג תקציב. צריך כושר התמדה, יותר מהכל כושר התמדה. אבל אתה רואה שבסוף מי שמתמיד מצליח. לי היה את המזל שהסרט הקצר שעשיתי בסם שפיגל,
שגם הוא
הקולנוע,
זכה בפרס, זה, בפרסים.
זה היה הקליים פור פיים שלי, כי הסרט למזלי זכה בפסטיבל קאן, במסגרת הסטודנטים, מקום ראשון, שזה היה הישג ראשון מסוגו דאז לקולנוע הישראלי. הסוג שנתן לי ויזה יותר מהירה, בוא נגיד, לקבל תקציב לפיצ'ר, ועוד כל כך מוזר, כמו יורד למעלה, שהסיפור הוא לא בדיוק משהו נושא בוער, אלא סוג של מיפוי של הקרמל הישן עם 2 דמויות שעולות ויורדות את ההר. לא משהו שהיית רץ להשקיע בו.
הן מפגשות מתישהו?
כן, כן, כן. בטח.
ואת היתר אתם... תחפשו, הוא נמצא ב-VOD, אני מניח.
הוא נמצא ב-VOD של הוט ושל יס, כן.
אז נו, בטח, תחפשו את הסרט.
כן.
ו... עכשיו אנחנו, עוד פעם, שמענו שלל שפות וסגנונות, ועכשיו אנחנו לשיר בעברית של זמר, שהוא גם היה שחקן, אריק לביא. בעיקר בתיאטרון, אבל אני זוכר שהיה לו גם תפקיד בגבעה 24, אינה עונה, נדמה לי שהוא היה בכלל נאצי שם.
אוי, הוא היה שחקן נפלא, נפלא.
נאצי מחופש, כן?
הוא יכנס את הכל.
אז קודם כל אנחנו נפעיל ונשמע את זה.
כן.
אריק לביא.
שיר ענק.
יצא לי לראיין את אריק לביא מזמן, 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 בשנות ה-80. איש מצחיק בטירוף, מוכשר בטירוף, כשאני חושב על אריק לביא, אני חושב על דבר אחד. הרי אם הוא היה חי, הוא ושושיק, לא פה.
שושיק פה.
אבל אם הם לא היו חיים כאן, אלא...
כן.
במקום אחר. באירופה.
כן, כן.
בארצות הברית,
כן.
הוא היה כוכב
לגמרי.
ענק. סופרסטאר, בגלל הכישרונות, בגלל ריבוי הכישרונות שלו. מולטי טלנט אמיתי.
זה מישהו בקנה מידה של אדוארד ג'י רובינסון או קגני, זה מישהו כזה, הוא יכל להיות באמת, באמת ענק במקום אחר. אני חושב שזה הקטע עם התרבות הישראלית, שיש פה... כשמסתכל אחורה, אתה רואה כל כך הרבה אנשים מוכשרים, שנגיד הרבה פעמים אני חשבתי על סנדרסון, נגיד, סנדרסון פה בארץ הקטנה שלנו, אבל אם הוא היה בארצות הברית, הוא היה יכול להיות ממש ענק, אתה מבין? לא ענק פה אצלנו בלבנט, בפריפריה. היו הרבה אנשים מוכשרים בתרבות
הוא היה שילוב של וודי אלן וצ'אק ברי.
נפלא, כל כך מבריק, כל כך מצחיק, כל כך רב-תחומי.
אבל את דני סנדרסון, אולי אנחנו נשמור לתוכנית הבאה.
לתוכנית הבאה.
לא, לא, לא,
יש לי גזות,
אז אנחנו ממשיכים עם אריק לביא.
אין אור בחלונות, אבל אדם בוכה שם כמו ילד, אבל אדם חולם שם חלומות. אל תשאלני אין, אל תשאלני איך, גם אתה אינך יודע והולך. ודאי ישנו מקום שבו עומדים מלכת, שבו יתום העץ גם משלכת. דולף דולף הדלף דולף עברו עליי שנות אלף, שנות אלף שבלב. זמר לי בלילה, תירי תירי תילה, זמר נא לעולם, היי תירי תירי תם. עמוק, עמוק העצב בעיניים, עמוק, עמוק היין במרתף. הלילה את ליבי יקרה לשניים, לך ולגבי הנוטף. אל תשאלני מה, אל תשאלני איך.
אז תוך כדי שאנחנו שומעים את אריק לביא ברקע, אז הנה הקשר בין אריק לביא דרך שושיק שני לאלעד קידן.
כן. אז אריק באמת הוא נפלא, את השיר הזה הכירה לי חברה טובה, והוא שיר שאני נורא אוהב, הוא תמיד מציף אצלי דימויים של חוף כרמל, של אקליפטוסים, של הקיץ, האזור הזה שהרכס הכרמל מתחיל. ואיזה חוויה הזאת שאתה גדל שם עם איזה זמן שנמתח לאינסוף כזה בחום הזה של, של מישור החוף והשקט האדיר הזה של השדות והאנרגיות האדירות של אומן במה כל כך ליבידינלי כמו אריק לביא באמת
הוא האנרג'ייזר המקורי בש,
כן והקשר אליי זה ששושיק, הייתי צריך לאיזושהי סצנה ביורד למעלה, דמות של אישה מבוגרת, אבל שהיא מספיק קלה שאפשר יהיה להרים אותה לידיים. ושושיק...
ומיד אמרת שושיק.
איך שהגענו לשושיק, היא פשוט דיבה אמיתית, מקסימה, כל כך חיונית, וסיפרה לי חיסוחה בים וכל זה, והיה נורא כיף להכיר אותה ולעבוד ביחד, אמנם לסצנה אחת, אבל אפשר היה להרגיש את הקסם שלה.
דרך אגב, הרעש ששמעתם עכשיו זה הרעש של ה...
עטיפה של התקליט.
התקליט נכנס כן. לעטיפה. כל מה אנחנו מנסים לשכנע אתכם שזה תקליטים, אתם כן. משתכנעים. טוב, הקונטרסט אדיר עכשיו, כן?
קפצנו בזמן, קפצנו במקום.
קפצנו בזמן, קפצנו... לא יודע, זה... קודם כל, אנחנו עוברים מאריק לביא לשיר, מה שיר? להיט של קריס נורמן וסוזי קואטרו. שנות ה-80 או 70, אני כבר לא זוכר, 70 אני חושב, סוף שנות ה-70.
כן, זה על התפר.
כן.
עידן הדיסקו, אני חושב.
טוב, קודם כל, אני צריך להגיע לשם לכפתור, מפעילים. הנה, הנה, הנה השיר הזה. אז תגיד לי, מה פתאום?
אם יש משהו משותף להרבה מהשירים שהבאתי, אני חושב זה אהבה, צורך באהבה, געגוע לאהבה. בסוף, כשאתה מסתכל על המאה ה-20, איזה שירים היו מקום ראשון מצד הפזמונים, יכול להיות לך שיר רוק, שיר קצבי, שיר כזה או אחר, אבל בסוף הבלדות הן אלה שנשארות איכשהו. ככה אני לפחות מרגיש שבלדה יכולה לשרוד גם 200 שנה בתוך תרבות. ושיר פופולרי קצבי, הוא דועך מתישהו מפסיקים עם זה. ואיכשהו, אז שירי אהבה איכשהו היו מאפיין פה בשבילי לפחות בחלק מהשירים. והשיר הזה יש משהו, כן, קונטרסטי, פופי, כיפי, רקיד, נורא 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 אופטימי.
אז אחרי אריק לוי וברברה ומרינו מריני, אז אנחנו שומעים עכשיו את קריס נורמן וסוזי קואטרו. תהנו חבר'ה.
Our love is alive, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in.
ככה אנחנו סטמבלינג לקראת סוף התוכנית הזאת, אבל אני מבטיח לכם שאלעד קידן יחזור אלינו ואפילו מוקדם ממה שאתם חושבים, כי נשארו פה עוד המון תקליטים על השולחן ועוד יגיעו אלינו המון תקליטים לפעם הבאה. ואנחנו מתקרבים לסוף ה... אני קורא לזה השעה הראשונה עם, עם אלעד. איך אתה מסכם? So far? נהנית?
כיף, נהניתי מאוד. כיף ככה להגיע לסוף השעה הזאת עם השיר הזה. Stumbling In, כי הוא, יש בו משהו כזה שאני חושב כולנו מגיעה לנו תפיחה על השכם על זה שסיימנו את הקיץ הזה והצלחנו לעבור את יולי-אוגוסט פה בגוש דן. צריך לעשות חג לאומי לכל מי שהצליח להגיע לראשון לספטמבר, לא רק לילדים ששמחים לחזור למסגרות, אני חושב רובם, אלא לכל מי ששרד פה את יולי-אוגוסט.
נשאל את נורי אחר כך.
זה לא היה קל, ולא כולם מצליחים לברוח לחול. בחודשים האלה, וזה מין שיר כזה שנותן לך תחושה שחם אבל יהיה בסדר, כאילו נלך לים.
זה שיר כיפי.
כן. אז עכשיו לשיר האחרון.
אז אנחנו מסיימים עם?
בשנות ה-50 באטליץ, סבא וסבתא שלי היו בעצם בית מערך קבוע של מסיבה בלתי פוסקת, הם היו קונים, ככה, אגדה מספרת, כשהיה מגיע משלוח למכולת של אטלית, הם היו קונים פשוט את כל הבירות של היישוב.
שובבים.
ומארחים, תמיד היה בית פתוח, כמובן שאז אנשים לא היו צריכים לנעול דלתות, היו פשוט מגיעים לבקר, ויום אחד מגיע דוד של אבא שלי, שקראו לו גוסטב, אדם באמת עם סיפור, אדם מקסים, יחיד במינו, והוא בא עם תקליט מתחת לבית השכי, ואמר לסבא שלי, סבא שיקראו לו דלו, אמר לו דלו, יש לי תקליט נפלא, היום אנחנו נשמע את התקליט הזה, ג'ונגה. אז הוא אמר, אוקיי, אז הם ישבו, שמעו את התקליט.
אתם שומעים את ה...
זה מהסוג התקליטים האלה שבאו יחד עם ריקוד מומצא. זאת אומרת, היה כזה דבר שהיו ממציאים ריקוד ותקליט, וזה הולך ביחד, ובתקליט מאחורה היו מסבירים את הצעדים של הריקוד. הם ישבו בבית, שתו, שמעו ג'ונגה, שתו, שמעו רק את התקליט הזה. נגמר השתייה, או לא יודע מה, אמרו, יאללה, בוא נלך אל ההוא, בוא נלך אליו. הולכים למישהו אחר, שומעים את התקליט, שותים, טוב, בוא נלך אליו. שמים את התקליט מתחת לבית שכי, וככה כל הערב הם הסתובבו, שמעו את אותו תקליט שמשוב.
זה מסביר את כל החריקות האלה.
כן, התקליט שרוד בצורה של אותם. עכשיו סבא שלי חזר הביתה, לא יודע מתי, הלך לישון, פתאום באמצע הלילה הוא קם בצעקות. זה לא יצא לי מהראש. הג'ונגה, הג'ונגה. הוא הרגיש שהמוזיקה פשוט
השתלטה
עליו, והוא פתאום באמצע עליה להתעורר בצעקות, והוא שהוא שמע יותר מדי ג'ונגה ושתה יותר מדי, אז כשאני שומע את התקליט הזה, אני יודע שזה תקליט שליווה מסיבה נודדת מלפני, לא יודע כמה שנים, שנות ה-50, זה נורא מצחיק וכיף, כיף לשמוע את התקליט הזה.
מי מבצע?
האמת שאני לא כל כך יודע.
ג'ונגה בביצוע ג'ונגה. ג'ונגה פיבר.
שנות ה-50, מסיבה.
חבר'ה, אני מקווה שאתם נהנתם בבית ובאינטרנט כמו שאנחנו נהננו כאן באולפן. תודה רבה לאלעד קידן.
תודה לכם.
שעשה לנו שעה נפלאה. תחזרו אלינו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, אבל לא לפני שאנחנו נגיד תודה רבה לאמירה המפיקה. תודה רבה לדותן הטכנאי. תודה רבה לנורי שהיה פה ויצא, ועוד מעט הוא יחזור עוד פעם, כי אבא שלו מחכה לו. זהו, אל תשכחו, מעדן ויניל, שבוע הבא, אחרי 2, ויהיה נחמד, להתראות. אז זה נגמר, אנחנו עוברים לרצועה הבאה, עד שאנחנו נרד מהשידור. קדימה, לרקוד. מוזיקה של שנות ה-50, עכשיו כאן באולפן. אולי קצת מאוחר לכם בשביל לרקוד בשעה כזאת, אבל אתם יודעים מה, לעולם לא מאוחר מדי ליהנות ממוזיקה טובה. תנו לרגליים לדבר. ועוד פעם, ביי.
Thank you.